ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מועדים לשמחה ולגאולה שלמה, ברשות ראש הישיבה, ברשות הרב הדרי, רבנים, תלמידי הישיבה, תלמידי הישיבות. ירושלים זה סוד הצמצום, אז אני אנסה לקצר עד כמה שניתן שיעור של שעה בהרבה הרבה פחות מכך. הדפי מקורות יישארו אצלכם, מי שיחסר לו איזשהו פרט אז יוכל לראות את השיעור במלואו באתר של הישיבה. אבל אני חושב שלבוא ולומר את השיעור הזה כשמהחלון נשקף מקום בית מקדשנו, אין דבר יותר מתאים לכך, גם אם נאחוז במידת הצמצום והקיצור. הגמרא במסכת פסחים בדף ח' עמוד ב' עוסקת בשאלה של שלוחי מצווה. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. השאלה, האם שלוחי מצווה אינם ניזוקים רק כאשר האדם הולך לעשות דבר מצווה, והוא עכשיו בעצם מתברך מקדושתה של המצווה ולכן הוא איננו ניזוק, או שמה גם שהוא חוזר מהמצווה, אבל כבר המצווה הסתיימה, מכוח מה הוא עכשיו בבחינת שלוח מצווה שאינו ניזוק? והגמרא מביאה את זה אגב הנושא של בדיקת חמץ, והיא אומרת את הדברים הבאים, מופיע אצלכם במקור מספר 2. באו מיני מרב, אנה בני בני רב דדאי רבבגה, מהו למייטה קדמה וחשוך לבי רב. זאת אומרת, אנחנו, הם גרים בבקעה, מקום מרוחק ממקום עיר, והם צריכים לבוא בשעות מסוימות לבית המדרש וצריכים לחזור בשעת לילה, יש סכנה. אמר להו, ניתו עליי ועל צברי. זאת אומרת, כאשר אתם באים זה עליי. זאת אומרת, אין לכם מקום לחשוש, אתם שלוחי מצווה. נזיל מאי, שאלו אותו כשאנחנו חוזרים חזרה, אמר לו, הוא לא ידע, אני לא יודע. מה זה לא יודע? זאת אומרת, אין לי מקור לומר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים בדרך חזרתה. איתמר, אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזירתם. מאיפה הוא לוקח את זה? כמען? כי הייתנא דתניא, איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמרה התורה ולא יחמוד איש את ארצך. אני לא אקרא את כל הגמרא כי זמננו קצר. כלומר, מהפסוק לא יחמוד איש את ארצך, אנחנו לומדים ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. דלגו ארבע שורות, אומרת הגמרא, אין לי אלא בהליכה וחזרה מניים. תלמוד לומר, אופנית בבוקר והלכת לאוהליך. זאת אומרת, יש לי שני פסוקים. פסוק אחד, לא יחמוד איש את ארצך, מזה אני לומד שכשאדם הולך לדבר מצווה הוא נשמר. מהפסוק ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, אני לומד את השמירה שלו בדרך חזרה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אומרת הגמרא, רגע, אם בעידנא דלא אשיג בכבר, הוא גמר, סיים את המצווה, הוא חוזר בחזרה, הוא נשמר, למה צריך פסוק בשביל ללמוד שהוא בדרך למצווה, הוא צריך להישמר? וכי מאמר דאפילו מאחר דאפילו בחזירה בהליכה, למה לי? אומרת הגמרא, לכדרה בימי. דמר רבי ימי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, ואין שאין לו קרקע אין עולה לרגל. זאת אומרת, באמת אתה צודק, הפסוק הראשון מיותר, ומה אנחנו לומדים ממנו? אנחנו לומדים ממנו כלל חשוב מאוד. אנחנו לומדים ממנו שמי שאין לו קרקע, ואני אוסיף בסוגריים בארץ ישראל, אז הוא לא צריך לעלות לרגל, ומי שיש לו קרקע הוא צריך לעלות לרגל. על האמירה הזאת של רבי ימי אני רוצה לומר כמה דברים, כמובן עוד פעם בדרך מאוד מאוד מקוצרת. ראשית, צריך לזכור שאולי נתחיל הפוך. על דברי רבי ימי כאן אין מחלוקת. אני לא אקרא את הירושלמי בפנים, אבל הירושלמי מופיע אצלכם במקום מספר 11, הירושלמי על מסכת פאה שאני אזכיר אותה אחר כך. הירושלמי גם כן אומר את אותו דבר, ולא נראה שיש חולק על כך. זאת אומרת, יש פה הלכה. הלכה היא שאם אין לך קרקע, אתה פטור מלעלות לירושלים. ועכשיו הנקודה שרציתי לומר. צריך לזכור שאם אתה פטור מלעלות לירושלים, זה כולל בתוכו, בשיטת מה שקוראים היום הכל כלול, עוד שלושה דברים שהם ארבע. זאת אומרת, אתה לא צריך לעלות לירושלים, אתה פטור מלהיראות בעזרה ולהביא קורבן ראייה, אתה פטור מקורבן חגיגה, ואתה פטור ממצוות השמחה. זאת אומרת, זה לא סתם שאני מביא איזה פסוק ופותר אותך מזה דבר פרוזאי, אני פותר אותך מהרבה מאוד מצוות, מהרבה מאוד דברים. דרך מה? דרך הפסוק הזה, לא יחמוד איש את ארצך, שאם אין לך קרקע, אתה פטור מלעלות לירושלים, לעלות לרגל. נקודה נוסף, והנקודה הזאת בהחלט מבקשת יותר מאשר להיווכח שזו הנקודה, דורשת טעם. מה הקשר בין שני הדברים הללו? מה הקשר בין אם יש לי קרקע או אין לי קרקע? מה זה קשור לעניין? אני רוצה שנשים לב לעוד נקודה אחת. כאן כתוב כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, דווקא קרקע. לא כתוב שאדם שיש לו שדה שמניבה פירות, אלא דווקא קרקע. זה יכול להיות קרקע נדלנית, זה יכול להיות קרקע שיש בבית והיא לא מניבה פירות. יש לך קרקע, אתה עולה. אין לך קרקע, אינך עולה. והדבר הזה אומר דרשני, כפי שאמרנו, המהרש"א כאן נחלץ לנסות להסביר, ובאופן שהמהרש"א נחלץ להסביר את העניין, זה עוד יותר מחריף את הקושייה. אומר המהרש"א, הוא דורש סמוכים מההמשך של הגמרא, שצריכה העלייה הזאת להיות לשמה, ולכן אין פירות גינסר בירושלים, שלא יאמר אדם, ולו אם הייתי בא לירושלים כדי לאכול פירות גינסר, היה לי כמה שנקרא, יש פה איזו אטרקציה בירושלים, לא פירות גינוסר, ואין פה את הספה של חמי טבריה, אין פה כלום. יש פה רק אטרקציה רוחנית. שלא יהיה עליית ירושלים שלא לשמה. והמהרש"א מחבר ביניהם ואומר פשוט, אם אין לך קרקע, אין לך פירות להביא, העלייה שלך היא לא בשביל להכיל לעניים, זה יעשה עלייה שלא לשמה. זה תורף דבריו. ואני הקטן לא נראה, ואותי אם המרשה כבר הגיע לשם, כנראה שיש פה קושייה גדולה מאוד, משום שלא כתוב כאן אדם שיש לו שדה ואדם שיש לו פירות, ומה קורה בשמיטה שאין לנו, הפירות הם לא שלנו, ומה קורה עם אדם שיש לו קרקע אבל אין לו פירות, או שיש לו שדה והם לא גידלו פירות. קשה מאוד. אני רוצה לומר עוד דגש אחד ואז נרוץ קדימה. המושג עולה לרגל, מה זה המושג עולה לרגל? אז אנחנו מורגלים לזה שאם יש לנו מושג שגדלנו מתקופתה של הגננת שולה, אז אנחנו אפילו לא חושבים על זה. וידועים דברי רבנו בחיי בספר חובת הלבבות, שכשאנחנו מתבגרים אנחנו צריכים לחזור כאילו לא למד מהם ספר מעולם. אז מה המושג לעלות לרגל? אז אתה יכול להגיד לי, לעלות לרגל פורשו של דבר עולים לשם חגיגת הרגל בפשטות, כן? אז למה לא לעלות ברגל? או מי שרוצה לומר לעלות לרגל פורשו של דבר צריכים ללכת ברגל. א', לא חייבים, אבל זה לא דבר מופרך, משום שהמשנה מלמדת שמישהו חיגר ואינו יכול ללכת ברגל, הוא פטור מעלייה לרגל. זה לא דבר מופרך לחלוטין, אבל זה צריך להיות לעלות ברגל ולא לעלות לרגל. מה זה המושג הזה לעלות לרגל? אנחנו עולים לרגל. עולים לירושלים, עולים לבית המקדש. למה עולים לרגל? אז נכון שזה מושג תנכי, כן, שלוש רגלים בשנה, אבל היא גוף הקשיה. למה רגל? לכאורה הדבר הזה הוא הדבר הכי פחות לעניין לקרוא לעלייה לירושלים, עלייה לרגל. הרי הרגל זה החלק הכי תחתון בגופו של האדם. כן? יש פה יראה, יש פה עניין של יראה כל זכורך, לראות ולהיראות, יריית הפנים, עיניים, לכן סומה גם פתור. למה דווקא לרגל? מה זה העניין פה שהרגל הזה? אמרנו שאת הירושלמי לא נקרא בפנים כי אין לנו זמן, אבל כן נקרא את המשנה במסכת חגיגה. תסתכלו רגע בעמוד מספר 2, מקום מספר 15, אומרת המשנה מסכת חגיגה, הכל חייבים בראייה, חוץ מחרש, שוטה, קטן, טומטום, אנדרוגינוס, נשים, עבדים וכו' וכו', ומי שאינו יכול לעלות ברגליו, כי זה עלייה לרגל, אמרנו, רגל. והגמרא שם מסבירה את הכל מפסוקים וכו'. שימו לב, לא כתוב כאן שמי שאין לו קרקע לא אמור לעלות לרגל. לא כתוב. אז אמרנו עד עכשיו שאין חולק על רבי ימי, למה לא כתוב פה רגל? אז כבר התוספות מזכיר את העניין הזה, והוא אומר יש פה בעצם שני דברים שונים, יש פסול מחמת הגוף ויש פסול מחמת מה שיש לך. כל אלה שנמנו פה במשנה הם פסולים מחמת הגוף, חיגר, סומה, אישה, אנדרוגינוס וכו'. אדם שיש לו קרקע או אין לו קרקע זה לא עצמו, זה משהו אחר. אז זה המשנה במסכת חגיגה. נמצא שהמשנה הזאת לא בעצם מציבה קושיה לרבי עמי. לעומת זאת, המשנה במסכת פאה, שמופיע אצלכם בעמוד מספר 1, במקור מספר 9, המשנה הזאת דנה מה צריך להיות שטח המינימום בשדה כדי לחייב אותך בדין פאה. יש פה חמש דעות. רבי אליעזר, קרקע בטרובה, רבי יהושע עושה סעתיים, רבי טרפון שישה טפחים, זאת עמה למה, אם יש לך עמה למה, אתה חייב בפאה. רבי יהודה בן בטר אומר כדי לקצור ולשנות, זאת אומרת, אם יש לך שני קצירות מגל, זה שטח מספיק. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו. מספיק שיש לך קרקע כלשהו, כבר אתה מתחייב בפאה. שוי. אבל מה? קרקע כלשהו לא רק מחייבת אותך בפאה, אלא יש פה רשימה נוספת. בביקורים, לכתוב עליו פרוסבול, כי אי אפשר לכתוב אלא אם יש לך קרקע, לקנות איתו נכסים שאין להם אחריות, כי נכסים שאין להם אחריות נקנים קניין אגב נכסים שיש בהם אחריות, בכסר, בשטר, בחזקה וכו'. מה חסר לנו כאן? מה? אם כבר רבי עקיבא מנה פה רשימה של דברים שיש לה קרקע כלשהו אתה מתחייב בהם, מה חסר לנו פה? עלייה לרגל. חסר לנו עלייה לרגל. עכשיו תראו, הירושלמי שכתבתי בפניכם היא לא מופיעה עם סימני שאלה וסימני קריאה. אני כתבתי לכם את הירושלמי ככה, תני והרעיון בסימן שאלה, למרות שזה לא מוחלט, אני מודיע מראש, זה יכול להיות גם סימן קריאה. ולהמשיך הלאה, רבי יוסי בשם רבי יוחנן, מי שאין לו קרקע פטור מן הרעיון. זה אחד הקשיים בירושלמי, אין לנו זה פירוש ראשוני מוסמך שאנחנו יכולים לסמוך אפילו אם זה קושיה או תירוץ או מה. כן? אני יכול להסביר את זה כך, אני יכול להסביר את זה אחרת. כאן אין לנו זמן לעסוק בירושלמי, אנחנו בירושלים, בתלמודה של ארץ ישראל, אבל אין לנו זמן כל כך לעסוק בזה, אנחנו רצים קדימה. ואחרי זה הגמרא מביאה את רבי יוסי בשם רבי יהושע בן לוי, מי שאין לו קרקע פטור מן הראייה, שנאמר ולא יחמוד איש את ארצך, אותו פסוק שלמד הבבלי, אין חולק. הרמב״ם שמופיע בפניכם במקור מספר במקור מספר 20, הוא מביא את המשנה מסכת חגיגה, ולעומת מה שהקשו על המשנה במסכת חגיגה, ששם שאלו למה לא מנית, אז היו כאלה אומרים, טוב, תנא בשייר, אז לכן הוא לא הזכיר פה את העניין של חובת עלייה לרגל, או ההבחנה של תוספות שיש לנו כאן איזושהי הבחנה בין פסול הגוף לבין פסול חיצוני. אבל אצל הרמב״ם אי אפשר לטעות, הרמב״ם כותב לא רק חוץ, כן, שאנחנו יכולים לומר שבחוץ אין לומדים, אפילו מחוץ אין לומדים להקללות. אומר ככה, אומר הרמב״ם, תסתכלו בשורה 70, וכל האנשים חייבים בראייה חוץ מחרש, אילם, שוטה, קטן וכו', כן? ושאר כל האנשים חייבים בראייה. אז פה אין תנא בשייר, הרמב״ם כותב שפה ברורה. בשואל על המשנה למלך מופיע פה במקור 21, רגע, מה עם הנושא של עלייה לרגל? למה הרמב״ם לא מזכיר? קשיא, הוא נשאר בצריך עיון, אומר, בדברי רבנו צריכים להתלמוד. אז עונד רבי יהודה בכמה מקומות עוסק בדבר הזה, גם הצלח עוסק בדבר הזה, אתה רואה, ואין הרבה אחרונים עוסקים בזה, אין לי זמן עכשיו להאריך בזה. והם אומרים, רבותיי, זה לא קשה על הרמב״ם, כי באמת באמת דעתו של רבי עמי היא לא דעת יחיד, היא לא דעת בלעדית, סליחה. רב שאומר בהתחלה שהוא לא יודע אם בחזירתם יש לו מקור ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז אותו רב בעצם לא דורש את הפסוק ופנית בבוקר והלכת לאוליך. אוקיי, אז אם ככה, אז מי לא יחמוד איש את ארצך, הוא לא מיותר לו, הוא לומד בעצם מכאן ששלוחי מצווה עיניים נזוקים בהליכתן, אז אין לו פסוק שממנו לומדים שמי שאין לו קרקע, אז הוא פטור מעלייה לירושלים. ולכן יש פה מחלוקת בין רב ובין רבי עמי, והרמב"ם פסק כמו רב. זה בעצם תמצית הדברים של כמעט רוב האחרונים שראיתי. אז תרצנו את הרמב"ם, זה גם חשוב. אבל אני רוצה לנסות לחשוב על משהו, כן, הרב גורן שהיה נותן שיעורים בישיבת מרכז הרב, אז היה אומר ששיעור זה כמו תחנת רכבת. יש פה הרבה הרבה קרונות, חבר בישיבה, מקרים כבר אתם רואים שאתם חייכים. יש הרבה הרבה קרונות, כן, עומדים כאבן שאב להופכין, כל קושייה זה קרון, בסוף אתה צריך להביא איזה קטר שימשוך את כל הקרונות הללו אל היעד. אז באמת הנקודה הזאת של להבין את העניין, את הרמב"ם מאוד מובן למה אין קשר בין אם יש לך קרקע או אין לך קרקע לבין עלייה לרגל. באמת לא קשור אחד לשני, זה לא מצווה תלויה בארץ, זה לא קשור אחד לשני. אבל רבי עמי, איך מסתדרים עם זה? ולכאורה, כפי שאמרנו, הרמב"ם זה התירוץ שיש מי שחולק, אבל לא חולק בפורש. אני רוצה לחזור חזרה למשנה מסכת פאה. הרי שאלנו למה מסכת פאה לא מוזכר שם העניין הזה של עלייה לרגל. אם תתבוננו כאן, הנושא של השייכות לקרקע זה בבחינת חפצה של מצווה. אני אסביר. זאת אומרת, אם יש לי, אני רוצה עכשיו לקיים מצוות סוכה. אם אין לי חפצה של סוכה, לא יכול לקיים את המצווה. אני רוצה עכשיו לקיים מצוות ארבעת המינים. אם אין לי לולב, אני לא יכול לקיים מצוות ארבעת המינים. אם אני רוצה לקיים מצוות פאה, אם אין לי קרקע, אני לא יכול לקיים מצוות פאה. זאת אומרת, הרשימה הזאת שמופיעה כאן, מסכת פאה, כן, פאה, ביקורים, אולי אפילו וידוי מעשר, אני לא יכול להיכנס לזה, אבל עכשיו אני מזכיר את העניין הזה. אם אין לי את החפצה של הקרקע, אי אפשר דרכה, אין לי משהו שדרכו אני יכול לקיים את המצווה. אז יש צווי דינים, יש דין אחד של שייכות לקרקע, שהשייכות לקרקע היא בעצם עושה את הביילים של הקרקע כמי שיש לו איזה חפצה של מצווה שאיתו אפשר לעשות מצוות התלויות בארץ. אבל לעניין של עלייה לרגל זה משהו אחר לגמרי. לעלייה לרגל זה לא מצד שיש לך חפצה של מצווה, אלא אם אין לך קרקע, יש פה איזה גריעותה בזהות הרוחנית שלך. יש פה איזה גריעותה בקומה הרוחנית שלך. מאיפה אני יודע את זה? מה, המצאתי את זה? לא. תסתכלו במקור מספר 14, הגמרא מפורשת במסכת יבמות בדף סמי ג'. הגמרא אומרת שני דברים. אחד, אתם מכירים מהשבע ברוכס הרבים שאתם משתתפים, ברוך השם. אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. אבל את החלק השני בדרך כלל מדלגים, כי זה לא רלוונטי לשבע ברוכס. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. סליחה? אין לי קרקע, מה, אני לא בן אדם? אלא מה מתכוון רוצה לומר רבי אלעזר? מה שרבי אלעזר אמר שכל אדם שאין לו אישה אינו קרקע, אינו אדם, הוא לא מתכוון לומר שאינו אדם פירושו של דבר שהאישה הוא חפצה של מצווה והוא לא יכול לקיים איתה, בלעדיה הוא לא יכול לקיים איקס מצוות, למרות שזה נכון. אז אותו דבר גם לא מתכוון לומר שאדם שאין לו קרקע חסר לו חפצה של מצווה ולכן הוא לא יכול לקיים חלק מהמצוות, אלא הוא מתכוון לומר שאדם שאין לו אישה אינו אדם פירושו של דבר חסר לו משהו בקומה הרוחנית שלו, ואדם שאין לו קרקע חסר לו משהו בקומה הרוחנית שלו. הוא לא שייך לבחינת קרקע. וכאן בסייעתא דשמיא אני רוצה לומר שהוא משהו, אתה לא חייבים לקבל אותו, כי זה דבר שהוא עלה בדעתי, לא ראיתי שמי שכותב אותו. אם תזכו לראות שמי שכותב אותו, כן, אני אשמח מאוד, אתן לכם שיינאי, אני מחפש את זה הרבה מאוד זמן, ולכן קבלו את דבריי ברבון מוגבל. זאת אומרת, אם לא תמצאו, יכול להיות שאני לא צודק, ואם תמצאו, אז בעזרת השם ממש אשמח שלפחות מישהו כבר חשב על זה, ואולי מה שאני אומר זה צודק. תראו, יש לכם פה במקור 24, 25, 26, 27, הבאתי לכם פה כמה ציטוטים מתוך הרמ"ק בפרדס רימונים. כיוון שקודמי, החברותה שלי, הרב יוסי ויצן, זכינו להיות חברותה ממש בתחילת דרכי בישיבה, הוא ציטט את הלשם, אז אני ככה יותר ככה סולידי אצטט את הפרדס. זה בסדר, מקווה שלא יחסו עליי. ואומר הפרדס רימונים דבר מדהים. יש כמה מושגים שהם באים מאותו עולם רוחני, נקרא לו כרגע המלכות. אני לא מתכוון כרגע לתת עכשיו שיעור בעניין הזה. אז אתם רואים שבמקור 24 קרקע, המושג קרקע, כל איש יש לו קרקע, המושג קרקע נקראת השכינה, מפני שהיא קרקע עולה לכל התשע ספירות העליונות. ובה נטועים איש על מקומו, ובמציאות זה נקרא קרקע. זאת אומרת, הקרקע שימצאת תחת רגליך היא לא סתם איזושהי פלטפורמה. מזכיר לכם קצת את רב קוק באורות א' א', ארץ ישראל איננה, כן? זה לא סתם איזו פלטפורמה. הקרקע בארץ ישראל היא בעצם יוצרת תשתית של קומה רוחנית, ולכן מי שאין לו, את התשתית הזאת, הוא משהו מרחף באוויר. אין לו את המלכות, את הרגל, את הקרקע, משהו חסר לו כאן. אז שאלנו למה זה נקרא רגל. רגל זה הדבר הכי נמוך לכאורה, אבל זה לא מדויק, כי לשקר אין רגליים. ואומר הפרדס במקור 25, רגל, רגליים, זה הכל בשאר ערכי הכינויים, מי שקצת מכיר את הפרדס, הכל הוא במלכות, ונקראת רגליים בסוד הבחינה התחתונה המתלבשת תוך הקליפה. סליחה, אני לא אסביר זה, כן? וכו' וכו'. זאת אומרת שיש לנו פה איזושהי בחינה רוחנית דומה. אני אחר כך אגיד מה אני חושב שאפשר להגיד בפורום הזה לגבי העניין הזה. אבל רבותיי, גם ירושלים זה אותה בחינה רוחנית. ירושלים בקור 26 היא המלכות, ונקראת ירושלים בסוד בחינה חיצונה שבה. יש בחינה פנימית, יש בחינה חיצונית של ירושלים, וזה מאוד מאוד מתאים, כי זה סוג של קרקע. והוא בער שם שיש לה מדרגות יותר פנימיות ונזרות וכו' וכו'. בית המקדש, אומר הפרדס במקור 27, מתייחס אל המלכות ולבינה, שיש פה שתי בחינות. תדלגו לשורה 150, עוד נקראת בית המקדש, ואתם היא בית המקדש הוא התפארת, ובית המקדש הזה שיבנה במהרה בימינו הוא המלכות השוכנת בו. אז קראתי פה הרבה מילים, כן? ואני רוצה לומר שהוא יסוד שעלה בדעתי. הרי אמרנו ככה, יש פה בעצם השייכות לקרקע, יש פה שתי בחינות. יש בחינה אחת שהקרקע זה סוג של חפצה שאיתו אני מקיים מצוות התלויות בארץ. אם אין לי קרקע, אני לא יכול לקיים אותם. אבל יש בחינה אחרת של הגמרא מסכת יבמות, שקרקע זה מה שבונה קומה של אדם. ואולי נסביר את זה יותר מכך. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים אומרים שאדם יורד לקרקע המציאות. מה זאת אומרת יורד לקרקע המציאות? פירושו של דבר שיכול להיות, כן, מי שמכיר את הפסקה באורות של הרב קוק, של דואג ואחיתופל שמחדשים חידושים בספינה רצה באוויר. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שכשהדברים הם למעלה בשמיים, חסר איזשהו ממד של עיגון כלפי קרקע. מי שפעם עשה ניווט עם מסוק, כן? יצא לי כמה פעמים לעשות, אתה לא בדיוק יודע איפה אתה נמצא. אם אתה תגיד לו ללחות עכשיו, אם הוא לא יגיד לך שאתה לא, כי אתה תלוי באיזה זווית אתה נמצא וכל הדברים האלה, יכול להיות שאתה לא נמצא במקום. ולכן אתה צריך איזה עיגון כלפי קרקע. אם אתה מנווט ברגליים או עם טנק או עם נגמש, אתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא. זה קשה, אבל אתה יודע איפה אתה נמצא. אתה צריך להיות חובר לקרקע. לכן המושג רגל הוא מושג רוחני, הוא לא רק מושג גשמי. לא שלהכניס לך ערכים דרך הרגליים, כמו שאומרים בגולני, זה לא נכון. כן, ערכים צריכים להיכנס דרך הראש. אבל אם אתה רוצה לעגן את הדברים אל המציאות, צריכים גם ללכת דרך הרגליים. אם יש לך ערכים בראש, פעם אמרתי, זה אחד הגנרלים בצהל, כן? אמרתי, אי אפשר ללמוד את ארץ ישראל דרך הרגליים. אמרתי, אם יש לך את ארץ ישראל בראש, אז אתה יכול לתרגם את הראש של הרגליים. העלייה לרגל ירושלים, ירושלים מבחינת רגל. נשמע אבסורד, היא לא בחינת ראש, היא בחינת רגל. למה היא בחינת רגל? משום שהיא קרקע המציאות של השכינה. הזכירו את זה מקודם, אני לא ארחיב, אבן השתייה וכו'. מי שירצה יסתכל ביורד דעה של עמד ג' של החתם סופר, שהוא מדבר על כך בצורה מורחבת קצת יותר, הרבה יותר ברורה. ולכן כשאנחנו עולים לרגל, אנחנו הולכים אל קרקע המציאות, שהיא אותה בחינה של הקרקע שיש לאדם. זו קומה, אבל בצד של כלל ישראל. הקרקע הפרטית שלנו בונה קומה פרטית. הקרקע הכלל ישראלית, ירושלים הבנויה שחוברה לה, עיר שחוברה לה יחדיו, יוצרת את הקומה הכלל ישראלית. ומי שאין לו את הבחינה הזאת של החיבור לקרקע, שהרוחניות שם בא לידי ביטוי בקרקע, שבא לידי ביטוי, עכשיו אצטט את הרב הדרי מלפני, אני יודע, בטח לפני שיותר מ-30 שנה, שהסביר פה פעם בישיבה, כן, שציון זה מלשון ציון, מלשון נקודת ציון. ככה אני זוכר. מקווה שאני עוד מצטט לא נכון, כן? ואני חיטתי את הרגליי כל יום חמישי לשמוע את השיעור של הרב הדרי. אז במשך שני, כל השנים שעבדתי בישיבת מרכז הרב, ואני מודה לו על כך, וזה ממש סגירת מעגל שהרב יושב בשיעור שלי, זה, אני לא יודע מה זכיתי, אני הקטן, אבל ישבתי פה ממש תמידים כסדרם, ואני אומר, הנקודת הציון הזאת זה נקודת חיבור. העולם הרוחני מתחבר אל עולם, אל עולם המציאות. וזה אולי מלמד אותנו על המעלה של ירושלים, שאנחנו לא עולם שמרחף בשמיים, אנחנו לא רוחניות שמרחפת בשמיים כמו להבדיל אחרים, אנחנו רוחניות שמחוברת אל הקרקע, אל המציאות בקרקע. ולכן אומר הגר"א, אומות העולם נשמתם מן השמיים, אנחנו נשמתנו מן הארץ. כן, למרות שזה נראה הפוך. אני מקצר כי אין לי זמן. בעזרת השם, מי שרוצה להשלים, וזה, יש לכם פה את המקורות, תמשיכו, תעיינו. אם מישהו ימצא איזשהו מקור לדבר הזה, למה שאמרתי עכשיו, תעבירו לי דרך האתר של הישיבה, אשמח מאוד. לכולנו שתהיה מועדים לשמחה ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.